אז אני ראשונה. שומעים? כי זה מוזר. עכשיו אני לא שומעת ששומעים. מעניין. רגע. הגענו למדונה. חשבנו לפתוח את, את הערב בשאלה שהיא שאלה מאוד פרקטית, שאני מניחה שעולה בדעתכם, בדעתכם לגבי התרגול הפורמלי, שהוא רלוונטי גם לריטריט, אבל גם באמת לתרגול פורמלי גם בבית. אז אני אקריא את שתי השאלות שהן פחות או יותר מתייחסות לאותה שאלה. מה היחסים המומלצים בתרגול בין ויפאסנה ובראמה ויהרה? והאם ניתן לתרגל בעיקר ברמה ויהרה? תרגול מודעות לגוף בשלמותו, בשילוב עם תרגול הניצ'ה וגם התרגול של ענתה. כן? זה רק מחשבה, זה רק רגש. הועילי, גם המטה הועילי. כיצד לשלבם בצורה מיטיבה? אתם רואים שזה... שאלה הזאת רלוונטית לעוד אנשים ככה, תרימו את היד שלראה את ה... אוקיי. אז זה באמת שאלה, ואין לזה תשובה, אתם יודעים, אמת מוחלטת, אבל אני אציע איזושהי הצעה לגבי זה. אם מדובר על תרגול יומי שבו אנחנו יושבים בין 20 דקות ל-45 דקות לשעה, מי שיושב ככה במהלך היום-יום, אז רצוי לא לעשות הכל בתוך ישיבה אחת. אני אגיד כבר שבאופן כללי זה נחמד בעיניי להחליט לתקופה מסוימת למשל, להישאר עם תרגול מסוים, התרגול הפורמלי, ולהישאר איתו. זאת אומרת, לתת לו להעמיק, לתת לנו להכיר את זה, כן, לקחת איזשהו, וזה יכול להיות כל אחד מהתרגולים שעשינו כאן. ואפילו לכתוב לעצמכם אם אתם שומעים, אפשר לשמוע גם הנחיות, ולהישאר עם זה. אבל אם החלטתם שיש איזה שני תרגולים, כן, אם אחד התרגולים של אברהם אביהרה ותרגול ויפאסנה, כן, אחד מהתרגולים של הויפאסנה שהתרגלנו כאן, אז זה טוב, ושאלתי את יהל מה הוא חושב, אז אני אגיד לה. אז יהל אמר שאם יושבים חצי שעה, אז, או בכלל, רבע שעה לפחות לכל תרגול. אז אהבתי את התשובה. רבע שעה, לא חשבתי על זה בצורה כל כך מדויקת עם הדקות, אבל אני מקבלת. אם החלטנו, אם אנחנו יושבים חצי שעה, אז זה רבע שעה ורבע שעה, אם אנחנו יושבים שלושת רבע שעה, אז לפעמים אפשר לחלק יותר. אבל באמת בין רבע שעה ל-20 דקות עם איזשהו אופן תרגול, מאפשר לו לחוות בצורה יותר משמעותית מאשר 5 דקות, 7 דקות, ואז אני מחליפה למשהו כזה, ואז אני מחליפה למשהו כזה. כן, שכשיש לנו הרבה מאוד סוגי תרגול, אז לפעמים יש לתודעה את הנטייה לעשות את זה. אני מאוד אוהבת באופן אישי להתחיל תרגול תמיד בהכרת תודה, תמיד. זה מאפשר איזושהי התייצבות והתרווחות ואיזושהי רמה מסוימת של שמחה. ואז אם בחרתם לתרגל, למשל, הניצ'ה, כן, לשבת עם, עם השינוי, אז אפשר לשבת עם זה רבע שעה, 20 דקות, ואז אפשר לסיים תמיד כל תרגול במטה, או בחמלה, או במודיטה. כן, אז זה באופן כללי בברמה ויהרה. וזה טוב, כי לכל אחד, ואני מניחה שכבר שמתם לב, יש לו טעם אחר קצת מבחינת האפקט של התרגול. אז זו ההמלצה, כן? לא לערבב המון סוגים של תרגול בסשן תרגולי אחד. זה הצעה שלי. אני כן יכולה להגיד שלעיתים לקחת פרק זמן בחיים שבו מתרגלים רק מטה, או בעיקר, זה מאוד משמעותי. כן, להגיד עכשיו את החודש הזה, אולי את כל הישיבות או את רוב הישיבות, לתרגל מטה, כי זה תרגול שהוא לעיתים לא פשוט כשעושים אותו באופן יותר המשכי מאשר רק נגיעות קטנות. כן, וזה גם נותן לתודעה יותר ויותר להתוודע לאיכויות האלה שביום יום יכולות להתרחק מאיתנו. אז אני כן מציעה את זה, כן, לקחת איזושהי תקופה מסוימת ולטבוע בתוך הברמה ויהרה, כן, לשכון בברמה ויהרה. הייתה כאן עוד שאלה לגבי האם ניתן לתרגל בעיקר ברמה ויהרה, אז עניתי עכשיו, אבל לא הייתי שוכחת מהויפאסנה. גם אם יש תקופה שמרגיש שרוצים ככה ממש לתרגל מטה או תרגול, התרגול של אופני ראייה משחררים הוא תרגול שאי אפשר בן אדם גם. אז כן, אז אם אתם עושים איזשהו איזון, תבדקו שתמיד הכנפיים של החוכמה והחמלה שיונתן דיבר, הם נוכחים בתרגול שלכם. גם התרגול הפורמלי וגם התרגול ביום-יום. אז זו ההמלצה שלי.
שאלה ראשונה. האורחים, האם זה מהותי לזהות איזה אורח, או פשוט לדעת או לומר שיש אורח כלשהו? כן? הבנת את השאלה? יופי. אז אני אגיד שני דברים יותר כלליים. אחד, בעבודה עם דברים קשים במדיטציה, כלומר כאבים, אורחים, רגשות קשים, שאלת המפתח או שאלת הזהב, במובן מסוים, זה האם הכוחות המנטליים יכולים, או איך אני יכול לכוון את עצמי כך שהכוחות המנטליים יהיו, נאמר, יותר גדולים או כבדי משקל באותו רגע, מאשר האנרגיה שעצורה בקושי. ברור? אם אני שוהה עם קושי או עם כאב בצורה שאני רק במגע איתו ואין כוחות נוכחים, בין אם זה כאב פיזי או נפשי, אז אני עם הכאב, אבל לא בהכרח אני יכול לעבוד איתו באופן מתמיר. אני צריך לנחח איכשהו משאבים או כוחות. הזיהוי של המכשולים, או של רגשות, הוא אחד הכלים שבהם אני יכול קצת לפתוח את הלכידות שלהם, ולכן קצת להחליש את הקומפולסיביות שלהם, את הכפייתיות שלהם והאינטנסיביות שבהם הנפש חובה אותם. לכן הזיהוי מאוד עוזר. ואם יש כמה מכשולים, אז לזהות את כל המכשולים שישנם, או כמה שאתם יכולים, ולהרגיש כל אחד מהם בנפרד. ואותו דבר גם לגבי רגשות קשים. לכן גם חקירה לתוך הכאב, זה מועיל, בחקירה לתוך כאב, זה מועיל לראות איזה תחושות שונות יש שם, ולא רק להישאר עם התחושה הכללית כאב. כי כשאנחנו מפרקים את הלכידות של הדבר, אנחנו מחלישים את האינטנסיביות והכפייתיות שלו למערכת הנפשית. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, ואני מוצא שהוא מאוד 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 מועיל בכל סוג של עבודה עם קושי. דבר שני שאני אגיד, בכל רגע אתה עושה מה שאתה יכול לעשות. אז אם ברגע מסוים אתה מרגיש קושי, וכל מה שאתה יכול להגיד לעצמך זה, יש קושי, סבבה, תתחיל מזה, תעשה מה שאתה יכול, תראה איך זה מתקדם משם. אוקיי? ברור? השני בטוח היה ברור.
האם תרגול אנתה, שלא תטעו.
אפשר להגיד אנתה.
לא מרגיל את התודעה לזרוק אחריות? איפה הניסיון ללמוד מהטעויות, לקחת אחריות על המעשים ועל מי שאנחנו? אז אני חושב שזאת שאלה מאוד חשובה, כי בלעדיה אם לא נבין אותה ונבין את הקשר של התרגול אלא אל אחריות ואל ראיית ריקות של התופעות, אז משהו בתוכנו יחסום את המוטיבציה שלנו לתרגל. אנחנו נרגיש שאנחנו מסירים אחריות או פועלים בצורה לא אחראית ומשהו יתקומם. אז חשוב להבהיר, וכדי להבהיר את הנושא הזה, אני משתמש בשאלה נוספת שהגיעה, שהיא ממש איזה סוג של הקדמה חשובה, איך עובד כל הקטע הזה של קרמה? שאלה סופר חשובה, כי אני חושב שאם אנחנו לא מבינים איך עובד קרמה, איך עובד חוק הקרמה, אז קשה לנו גם לתרגל. והאמת היא ש... דיברנו פה לא מעט על האופן שבו חוק הקרמה פועל, אבל לא קראנו לילד בשמו, ולוקחים על זה אחריות במובן מסוים, אז אני אנסה להעביר בקצרה את חוק הקרמה. הבודה ראה בין היתר שהדברים לא קורים באופן אקראי וסתמי ואקלקטי בעולם. יש איזו חוקיות מסוימת שבה הדברים מופיעים באופן שבו הם מופיעים. והחוק הזה זה חוק של סיבה ותוצאה. וזה חוק הקרמה. חוק הקרמה זה אומר סיבה ותוצאה, זה אומרת יש לפעולות שלנו קרמה, פעולה, יש לפעולות תוצאות, ואנחנו חווים את הפעולות. אז סבל מתפתח בגלל פעולות מסוימות. דיברנו על זה בגלל אחיזה, בגלל הזדהות, בגלל התנגדות, בגלל השתוקקות. אלה הן הפעולות שמובילות לסבל, ופעולות אחרות מפיגות את הסבל. אז כל חוק סיבה ותוצאה נועד כדי לתת לנו את המפה או את ההסבר הכללי איך אנחנו חיים עם פחות סבל. ומה שניסינו לעשות כל השבוע זה להראות איך טיפוח איכויות מסוימות מביא להפחתת הסבל. אז כל האיכויות שטיפחנו, תשומת לב, איפוק, טוב לב, יכולת התבוננות, חקירה, תחשבו על שבעת הבוג'נגות ועוד, נועדים, כשאנחנו מפתחים את האיכויות האלה, לסבל אין אחיזה. כשהתודעה לא נאחזת, כשהתודעה חשה טוב לב, לא תוקפת, לא נאחזת, לא משתוקקת, אין לסבל מזון והסבל מתפוגג. אז הבנה של חוק סיבה ותוצאה אומר שיש קשר בין פעולות לתוצאות, וככל שאנחנו מפתחים פעולות מסוג מסוים, מה שקרן אמרה, אתם זוכרים, קוסלה בהבנה, מביא לתוצאות מיטיבות, ואקוסלה בהבנה לפתח איכויות לא מיטיבות של תוקפנות, של קמצנות, של אגואיזם, של התמקדות רק בעצמי, רק בעצמי, הכל רק לעצמי, מוביל לתוצאות לא מיטיבות. אז בגדול זה חוק הקרמה. איך זה עוזר לנו להבין את האנתה? אז קודם כל, אנחנו מבינים שבין אם יש אני, או בין אם האני זה רק פיקציה של התודעה שלנו, לפעולות מסוימות תהיינה תוצאות. בין אם אני מבין לעומק את חוק את ריקות האני, או אני לא מבין את ריקות האני, אם אני ידרוך על קוברה, זה מאוד יכאב וזה יכול גם להרוג. אז בלי שום קשר לתחושת האני, עד כמה היא מוצקה או לא, יש בנו חוכמה, תבונה, וזה מה שמתפתח מחוק תוצאה, מהתרגול מתפתח בנו תבונה, חוכמה, שיודעת לזהות מה מוביל למה. והחוכמה הזאת אומרת לנו שלא טוב לדרוך על קוברה. זה לא מביא תוצאה טובה. לא לי ולא לאף אחד אחר. היא כן, היא אומרת שאם אני עושה פעולה מזיקה, תהיינה לזה תוצאות, ואני אחוש בתוצאות האלה. אז בין אם אנחנו, או בוא נגיד, ככל שאנחנו רואים את הדברים נכוחה, ופחות מזדהים, יש יותר בהירות בתודעה, חוכמה זמינה לנו יותר, ואנחנו יכולים לפעול מבלי לפגוע. אנחנו עדיין לא מנותקים מהקשר של פעולה ותוצאה, ואנחנו פועלים ביותר מיומנות, יש יותר אחריות, יותר יעילות, יותר מיומנות בתודעה, כי התודעה לא אחוזה בבלבול, ולא תוקפת את עצמה, ולא מרגישה מסכנה עצמה, אנחנו כן פועלים, וההוכחה הברורה היא שככל שתהליך ההתעוררות, תהליך הבורות קטנה, והחוכמה והתבונה והחמלה גדלים, אנשים לא מפסיקים לפעול באחריות, הם פועלים ביתר אחריות, והם גם יכולים להיות יותר מסוגלים להפחית ולעזור לאנשים אחרים את הסבל שלהם, כי הם יודעים איך לעשות את זה בעצמם. אז זה ממש בקצרה.
אני גם קיבלתי שאלה דומה, אז אני אוסיף משהו בקצרה. השאלה היא מה בין אין אני לבין סמכות ואוטונומיה, כן? בין תפיסה שהעצמי הוא לא קיים כפי שהוא נדמה, לא מוצק, הוא קיים כפי שהוא נדמה, לא ניכנס לעומק של זה, לבין התחושה של אני בעל סמכות או בעלת סמכות על החוויה שלי, ויכולה לקבוע חוק לעצמי, מה שנקרא, יש אוטונומיה על הקיום שלי. שאלת המפתח בדרמה זה מה מביא עושר ומה מפחית סבל. ובמובן הזה הדרמה מוסרת לידיים של המתרגלת מלוא האוטונומיה, לבדוק את הדבר הזה בעצמו, לגלות את הדבר הזה בעצמו מתוך החוויה שלו באופן ישיר. במובן מסוים מה שהדרמה עושה זה להגיד, אוקיי, תשכח את כל התשובות שקיבלת, תסתכל על החוויה שלך מאוד מקרוב, תהיה כן עם עצמך ותשאל מה מביא עושר ומה מביא סבל. הלימוד של אנטה הוא כלי מרכזי, משמעותי, בארגז הכלים שמאפשר הפחתת סבל והיפתחות לאושר וחופש. במובן מסוים זה כל משהו. לנסות להשתמש בזה כפילוסופיה עקרונית ומופשטת, אני לא בטוח לגבי התועלת של זה. לעשות את זה כתרגול מדיטציה מעמיק, כמו שהבודה הנחה את זה, הוא לא הנחה את זה כעיקרון אונתולוגי, מה שנקרא, אלא כתרגול מדיטציה. זה יכול להיות מאוד משחרר. אני לא ראיתי מצב שבו מישהו שמתוך תרגול עמוק של הדבר הזה, תחושת האוטונומיה או הסמכות הפנימית שלו פחתה. מה שבדרך כלל קורה זה שזה מביא איזושהי בהירות לתוך החוויה הפנימית, ואז יש יותר יכולת הבחנה לגבי מה מזיק לי ומה מועיל לי בתוך חוויה הפנימית, ומתוך זה תחושת האוטונומיה והסמכות הפנימית גדלה. זה כן ייתכן שדרך התרגול הזה, כמו דרך תרגולים אחרים, התחושה היסודית שלך לגבי מי אתה תשתנה. במובנים מאוד יפים, אבל אף פעם לא במובנים שישללו ממך או ממך את השליטה או את היכולת שלך לכוון מה קורה שם. אתם מבינים את הכוונה? כי התרגול הזה הוא סוג של מיומנות. אתה מפעיל אותו, את מפעילה אותו מתוך מיומנות, ואז את יכולה לבחור איך להפעיל אותו, מתי להשתמש בו, וכן הלאה.
וואו, זה שאלות גדולות. בינתיים יש פה סרטן. ויכול להיות שיש פה סרטן? מה זה הדבר הזה?
עכביש.
זה נראה כמו סרטן קטן.
נכון.
רגישה בחוף הים, אבל יש כאן סרטן לבן. הוא הלך, אוקיי. באמת, הם אומרים סרטן, אז זה. אני רק רוצה להוסיף, כי זו שאלה מאוד מאוד גדולה, ומה שמעניין, אני חושבת אולי מהתרגול שלנו אפילו פה השבוע, זה שהתנועה הזאת שמניחה, כן, שלא עושה אני ולא עושה שלי, אלא מניחה לדברים להתרחש כשיש איזושהי רווחה ופתיחות, אני די בטוחה שברגעים האלה אנחנו רואים שהאיכויות היפות נוכחות, ומשם מגיעה אחריות מאוד עמוקה לרווחה גם לי וגם לזולת. אתם נכון? אתם איתי כזה? תגידו לי, לא, לא. המקום שמרפא מהתנועה הזו, זה התרגול של הנאטה, כן, שאומר, עושה איזו תנועה של אי-אחזות, שיש מקום מרווח, הרבה פעמים כשנשים לב מה נוכח, אנחנו נראה שבמקום התנועה של האחזות, יש תנועה של פתיחות. במקום המקום הצפוף, יש הרבה מאוד אהבה. וברגע שהאיכויות האלה נוכחות, בעיניי, הן בדרך כלל משקפות אחריות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, לא בעניין התיאורטי, בעניין החווייתי. לכן כששומעים על תרגול הנאטה, כמו שככה נאמר פה, זה תיאורטית יכול להישמע כ. אבל בחוויה הישירה, חוויה שמרפה מהאחזות, כן, שלא מחזיקה, שלא מזדהה, שלא מתקבע, מאפשרת לאיכויות היפות, לבוג'נגה ולברהמה ויהארה, פשוט להיות שם, מאחר ומה שבדרך כלל מסתיר אותם, זה התנועה של ההיאחזות. וכשיש אהבה, וכשיש שלווה, וכשיש יציבות, בדרך כלל יש תחושה מאוד עמוקה של אחריות לרווחה גם של אנשים אחרים. כי מה שמונע מאיתנו להיות באחריות למעשים שלנו, אנחנו מדברים על אחריות למעשים לא מיטיבים, זה כשהתודעה אחוזה במכשולים ובאורחים, בשנאה ובכעס ובקינה. תחשבו, מה מניע פעולה לא אחראית? מה זה? אני שמעתי לא אחראי, אני חושבת על פעולה שפוגעת, אני לא יודעת, אולי זאת לא הייתה הכוונה, כן? איך אני לוקחת אחריות על אי פגיעה? תחשבו, מתי אנחנו פוגעים או פוגעות? כשהתודעה אחוזה במצב תודעה לא מיטיב, וכל מה שהיא רואה זה מתוך השנאה, ומתוך הכעס, ומתוך התוקפנות. ברגע שהתודעה מרפה, כן, היא לא אוחזת, היא לא מזדהה עם הכוחות האלה, אלא ההפך, מה שיש שם זה פתיחות ומתה, הסיכוי מאוד מאוד קטן שנפעל בחוסר אחריות ובפגיעה כלפי אחרים ואחרות. עכשיו הצלחתי להעביר את עצמי? כן. אז ברמה החווייתית, אני חושבת שכולנו חווינו את זה, לכן יש תמיד כזה חיוכים ברגעים של רווחה, בגלל שיש קשר ויש אהבה, כן? ומשם אין סיכוי תהיה תנועה של פגיעה, אלא אם כן איזה אורח תופס אחיזה בתודעה, איזה תפיסה מוטעת תופסת אחיזה בתודעה. רק להוסיף קצת לסוגיה הזאת שהיא באמת אפשר לתקוף אותה מכל מיני אופנים, השאלה הזאת על החיות.
אנחנו לא תוקפים.
לא תוקפים. אוהבים, מחבקים. שתי שאלות שהן יותר פשוטות, אני חושבת. כיצד כדאי לנהוג לפעול כאשר במהלך המדיטציה עולה מחשבה חיובית סלש נעימה או רעיון טוב ומועיל? הרי מצד אחד יש בה השתקעות באותה מחשבה או רעיון משהו מאוד נעים ואפילו מועיל. נניח מבזיקה איזה תובנה חשובה. ומצד שני, יש בהתעסקות הזאת כדי לא להיות נוכחת ברגע של המדיטציה. עכשיו, אני חושבת שכבר בתוך השאלה כבר מונחת איזושהי סוג של הבחנה. זאת אומרת, כן, יש לנו מחשבות לפעמים שהן מאוד נעימות, אבל הן בעצם מרחיקות אותנו מהרגע. נכון? ובתוך השאלה עצמה זה נמצא. ואני חושבת שבכלל כל הנושא הזה, אני אקריא רגע את השאלה השנייה, והיא גם קשורה למחשבות. האם שקיעה במחשבות מסמכות ומרגיעות, בסוגריים פנטזיה, היא מצב תודעה מיטיב? השאלה שעולה הרבה, בגלל זה אני חושבת שהיא מאוד מאוד חשובה, כן? מי שיש לו נטייה למחשבות האלה, בשונה ממחשבות דוקה ברורות, אז כאילו, אז מה הבעיה? אני פשוט אשב, בסבבה, ואני אחשוב מחשבות נעימות ומפנטזות על סיני, על whatever, כן? כל אחד הפנטזיה, על הודו, על... כן, חוף הים וכדומה. אז זו שאלה, כן? כי יש אנשים, אגב, שלדעתי זה מה שהם עושים, וקוראים לזה מדיטציה, ואולי זה מה שאנחנו עשינו הרבה מאוד זמן. אז אני חושבת שכל הסוגיה של נושא המחשבות הנעימות, כן? מול מחשבות מיטיבות, הוא נושא שמעניין לחקור אותו בחוויה. הרגעים האלה שאנחנו תופסים את עצמנו בסוג כזה של מחשבה נעימה, שוב, בשונה מזה שאנחנו תופסים מחשבה מכאיבה, וזה די ברור לי שלא כדאי לי להמשיך לאחוז, למרות שקשה לי מאוד לשחרר. ברגע זה שכן יש מחשבה נעימה, זה נורא מעניין ברגע שעשיתי, לא כל כך מהר להסיט את המבט, אלא שנייה לחוות איך זה מרגיש בתוך המחשבה הנעימה או הפנטזיה, ועד שאני חוזרת לתוך נוכחות ומתרווחת בגוף, איך זה מרגיש להיות בנוכחות. הנעימות הזו מול הנעימות הזו. נכון? אתם... כן, זה כאילו לחקור בחוויה הישירה, כי עד שאנחנו לא רואים את ההבדל של הנעימות, מאוד קשה להניח במחשבות נעימות מהסוג הפנטזיונרי. כן? את, נכון, אתם איתי? אוקיי? אז ההנחיה היא ברגעים האלה, פשוט רגע לחוש איך זה היה להיות בתוך הפנטזיה ברגע שהתעוררתי, ואיך זה היה לחזור אל תוך הרגע. מה ההבדל בין נעימות של נוכחות לבין נעימות של מחשבה נעימה? זה דבר ראשון ששווה ככה להריח אותו בחוויה הישירה. וזה מכוון אותנו להבדל בין מחשבה נעימה לבין מחשבה מיטיבה. זה לא אותו דבר. לרוב מחשבות מיטיבות הן גם נעימות. לא כל המחשבות הנעימות הן מיטיבות. אוקיי? כשאנחנו חושבים על מיטיב, המילה הזאת, הקוסלה הזאת, היא מילה כל כך חשובה, זה, לפחות מבחינתי, זה... מחשבות שקודם כל הן נוכחות ברגע. אתם זוכרים שבבוקר אמרתי שמחשבות של מטה ושל הכרת תודה הן מחשבות שאני יודעת שאני חושבת אותן, שאני בנוכחות בזמן שאני חושבת אותן, ושמתם לב לזה היום? בשונה מזה שפתאום התחלתי ככה לנוע לכיוון והתרחקתי ואז הייתי צריכה לחזור, כן? אז מחשבות מיטיבות בעיניי הן קודם כל מחשבות שיש לי נוכחות בתוכם באיזשהו אופן. זה הדבר ראשון. וגם בעיניי מחשבות מיטיבות הן מחשבות שמטפחות רווחה וסיפוק. בשונה ממחשבות נעימות, שאולי הן נעימות ברמה מסוימת, אבל הן מעודדות סוג של חוסר סיפוק. וכשאני מהרהרת על סיני, כמה שזה נעים באותו רגע, סביר להניח שאם אני אבדוק, אני אראה שרגע אחר כך התעורר איזה אי שקט וחוסר סיפוק, כי בעצם אני רוצה להיות שם ולא כאן. המערכון הזה, אני כאן, אני שם, אני שם, אני כאן, כן? אז זה מאוד מעניין לבדוק את, את ההבדל הזה בסוג הזה של במחשבות נעימות ומיטיבות. אחד, האם אני נוכחת, והאם המחשבות האלה מטפחות סיפוק, כן? וסטיספקשן, כן? אפשר גם שמחה וכדומה, אבל באמת סיפוק, ולא מטפחות בעצם אי שקט, כן? שאולי הוא נראה נעים על פני השטח, אבל בעצם כל הזמן מייצר תנועה שלא מרוצה ממה שיש עכשיו. אז זה, עד כאן אני, כן? זה לגבי המחשבות של פנטזיה. אני כן רוצה לשים עוד ככה, ככה זאת, אולי זה לא סוגריים, אבל כאילו להתייחס לסוג אחר של מחשבות נעימות, שזה מחשבות יצירתיות, כן? מחשבות מקוריות, כן? זה קצת אחר מפנטזיה, יכול להיות אמיתי, זה שונה מה, כן, מהתנועה הזאת, שהרבה פעמים גם לשים לב שאנחנו עפים לפנטזיה, כי לא כל כך נעים לנו פה, או משעמם לנו פה שזה לא נעים לנו, ואז התודעה מצאה דרך להסיח את הדעת בצורה מסוימת, כן? מי שיש לו נטייה להסיח את הדעת באופן הזה. אבל יש לנו את המחשבות האלה, שהן מחשבות מאוד יצירתיות והן מאוד מקוריות. הן קורות הרבה? בריטריט אולי. למה הן קורות בריטריט? הרבה פעמים עולה המחשבה. כי כשאנחנו מפסיקים לתת לתודעה להיות בהסחת הדעת של כל מיני מחשבות, המרחב הפנימי שנפתח מאפשר למשהו חדש להופיע. מי שמכיר וכותב למשל, אני יכולה להגיד מתוך כתיבה, שהרגעים האלה לפני הרדמות, נכון? מי שכותב, זה הכי טוב לשים מחברת קטנה ליד המיטה, כי זה הרגעים שפתאום צצה המחשבה הכי הכי מקורית שיכולה להיות. לא כותבים אותה, לא זוכרים אותה, כן? כי היא נמצאת במרחב ביניים, בין ערות לשינה, כשהתודעה הרפתה קצת מהחשיבה הרגילה שאנחנו רגילים לחשוב ביום-יום. זה הרגע הזה שיש הרפיה, בעצם שיש איזשהו אי אחזות, עוד לא נרדמנו, אבל התודעה כבר מרפה, ובתוך מרחב של שקט, פתאום צצה מחשבה מקורית, כן? אז הסוג הזה של המחשבות, הוא באמת יחסית, אני חושבת, לרובנו ביום-יום, בתוך הלופים הרגילים של החשיבה, בדרך כלל לא נוכח. אז אני אומרת, אם זה נוכח, אז יופי, כן? ואם אנחנו כותבים, אז טוב שאנחנו יכולים לכתוב משהו. מצד שני, טוב לראות מתי המחשבה המקורית והיצירתית שעלתה, ואפילו כתבנו אותה, או אחר כך כתבנו אותה, ואז מה שקורה, אנחנו חוזרים עליה עוד פעם, ועוד פעם, מכירים את זה? ועוד פעם. זה כבר לא הרגע של המחשבה המקורית. זה כבר מה שנקרא סוג של פפנצ'ה. עד עכשיו אנחנו כבר, נעים לנו לחשוב על המחשבה הנעימה והמקורית שעלתה, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ושום דבר חדש אין בזה. אז זה מעניין לשים לב לסוגים השונים האלה ומה הם בעצם עושים. אז לא כל נעים הוא מיטיב, כן? ובתוך הסוגים של הנעים יש הבדל למשהו שמייצר חוסר סיפוק לבין הרגע שהוא מקורי יצירתי, ובדרך כלל הוא לרגע אחד ולא חייבים לתחון אותו עוד ועוד.
שוב, שאלות של סוג של ספק. אם אדם שתרגל ויפאסנה המון זמן יותקף, הוא ידע להתגונן ולברוח, או שפשוט יישאר במקום ויגיד לעצמו להפסיק לסלוד מהרעיון שיתקפו אותו? אז מה אתם חושבים בעקבות השאלה הראשונה? זה נראה, אני מקווה שכבר הבנתם שלפעול זה לא נוגד טוב לב, אכפתיות, אחריות וזה. אבל אני הסתקרנתי לשאלה הזאת מנקודה אחרת לגמרי. אני אגיד אחרי זה גם מה בודה אמר, או בואו נתחיל במה בודה אמר. הבודה אמר שבהקשר של חוק הקרמה, חוק סיבה ותוצאה, בוודאי שעלינו להתגונן. אם תוקפים אותנו, אחריותנו וחובתנו להגן שאנחנו לא ניפגע ואחרים לא ייפגעו. אבל חוק הקרמה אומר שמתוך איזה מצב תודעה, מתוך איזה איכות בתודעה, אתה פועל, מזה יתרבה. אם אתה פועל מתוך שנאה, אתה מטפח שנאה. אתה תישא בתוצאות של טיפוח השנאה. אם אתה פועל מתוך טוב לב, מתוך הגנה, מתוך רצון להיטיב ולא לפגוע, יהיה לזה תוצאות אחרות. הוא ממש נתן דוגמה, באו אליו חובלים באחת הסוטרות, ימאים, והסירה שלהם הותקפה על ידי פיראטים שבאו עם נשק ורצו לשדוד את הסחורה שלהם, והם שאלו את הבודה מה היינו צריכים לעשות. אז הבודה אומר, כמובן, אתם למנוע מהם לפגוע בכם, כי זה קרמה גרועה להם וזה קרמה לא טובה לכם, זה לא נעים למות. וכמובן, למנוע מהם לעשות את המעשה האכזרי של הרג ושל גניבה. אבל השאלה, הבודה אמר, באיזה תודעה אתם עושים את זה? והוא הציב להם איזושהי שאלה, האם אתם יכולים להגן ולמנוע את הפגיעה ולעצור את הפיראטים מבלי לסנוע ולכעוס? הוא אומר, זה ישפיע על הקרמה. ואני הסתובבתי שנים עם השאלה הזאת, האם זה אפשרי? האם זה אפשרי להגן כשמישהו תוקף מאיים על חייך מבלי לסנוע אותו? ולא הייתה לי תשובה, ולשמחתי, לא לשמחתי, אבל מה שקרה הוא שהבאתי את עצמי בלי כוונה למצב שאני אתאר לכם אותו, הוא גם מביך, אבל הוא גם מאוד מלמד. ואני קראתי בסוטרות אחרות שהבודה אומר, גם הבודה, גם סיפורים של נזירים, גם מתקופת הבודה וגם מימינו במזרח, שהבודה היה ותקף אותו, נניח, פיל משתולל, הבודה נעמד אל המקום והצליח, שלח מתה, טוב לב אל הפיל, והפיל נעצר, נעצר והשתחווה ונתן לבודה ללטף אותו. סיפור אחד. סיפורים אחרים, יש הרבה סיפורים, מי שמתעניין על סיפורים על מאסטרים של מדיטציה ונזירים במזרח, שאנשים עמדו בנוכחות נזיר, התרחץ בנהר והופיע קרוקודיל, והתחיל להתקרב אליו. הנזיר רוחץ לו עם הגלימה, בא אבל הקרוקודיל, והעיתונאי שמדווח אומר שהוא שמע את הנזיר מתחיל לשיר, למלמל את תפילת המטה סוטרה, לשלוח מטה לתנין. והתנין בא אליו פייס טו פייס, אף לאף, מרחרח אותו, אחרי זה דקה או שניים מסתובב ושוחה עליו. וסיפורים גם על קוברות ונחשים ועל נמרים, טיגריסים שבאים והנזירים במטה והחיות לא תוקפות, אלא... וזה מאוד עניין אותי. ותהיתי, האם זה באמת עובד? ויום אחד, לפני לא הרבה זמן, שנתיים בערך, תרגלתי לי באיזה מושב ליד תל אביב, והלכתי לאט בשדות, הליכת מדיטציה, יחף, עם פרסיים קצרות, סנדל גופייה, בלי כלום, והולך לי בשקט, ופתאום אני שומע חבורת כלבים בחווה ממול, מתחילים לנבוח ולרוץ לעברי. ואמרתי לעצמי, טעות מספר אחת, זו הזדמנות לתרגל מטה. אז נעמדתי במקום, טעות מספר שתיים, והתחלתי לשלוח להם מטה. והם רצים רחוק, חמישה כלבים, בלי קולרים, כנראה כולם דומים, גדולים, לבנים, רצים לעברי ונובחים. וכל עוד הם רחוקים, אני שולח להם מטה מכל הלב, שיהיו מאושרים, משוחררים מסבל. והם מתקרבים, והם מתקרבים, וככל שהם מתקרבים, הזנב שלהם לא מקשקש, אלא דווקא דובחים. אני עדיין במטה, עומד, והם מתקרבים, מתקרבים, ונעמדים מולי ככה חמישה לאות, ונובחים ונובחים, ואני עדיין במטה. ובשלב מסוים זה כבר הפסיק להיות רק מטה. זה התחיל להיות גם אימאלה, אני כנראה בצרה גדולה. מה עושים? לבד, בלי שום מקל, בלי שום אבן, בלי שום... והתחלתי, ועדיין אני שולח להם מטה, אבל אני כבר עדיין ומפחד, והתחלתי ללכת צעד צעד לאחור, ואמרתי לעצמי, עוד 200 מטר אני מגיע לבקטע שתרגלתי, אולי זה יעבוד. אבל אחרי איזה 20 מטר, ראיתי שכל צעד שאני הולך, הם מתקרבים עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, ולסתות שלהם, והם נובחים, וכבר הבנתי שאני כנראה לא יצא עם זה שלם כמו שאני נראה. אני כנראה אסיים את זה בבית חולים. לא חשבתי שאני אמות, אבל אמרתי את זה, זה לא ייגמר בטוב, ופחדתי מאוד. אבל מה ששמתי לב, שפחדתי, לא סניתי אותם, לא רציתי ברעתם. כל מה שרציתי זה לצאת משם בשלום. והמשכתי לחוש איזה סוג של מטה, אבל כשהם היו קרובים מדי, הייתי עושה את התנועה, לא, לא. וכל מה שהייתי עושה את הלא, הם קפצו חצי מטר אחורה, אני הלכתי חצי מטר אחורה. אבל בשלב מסוים הם הבינו שהלא הזה לא באמת מסוכן להם, והם התקרבו. בשלב מסוים הבנתי שזה כנראה... ואז באיזשהו הפסק של, לא יודע מה, מזל, חוכמה, עלה לי הרעיון להתכופף לקרקע, אדמה חולית, תפסתי גוש חול וזרקתי עם את זה לתוך הפנים, וכולם הסתמאו מהחול וברחו. מפחיד מאוד. נשארתי לא מעט זמן עם הלב הדופק, מודה למזלי הטוב, אבל מה שלמדתי זה שאפשר להתגונן, לא סניתי אותם בשום רגע. וזה היה בשבילי הלימוד, שאני יכולתי לפעול בנחישות כדי להפסיק את התקיפה שלהם, ולא היה לי שנאה כלפם, רק רצון שהם לא יפגעו בי, ושהסיכון הזה ייפסק. אז אולי מזה אתם לומדים שככל שהם מתרגלים מדיטציה, אני עם חסרי אחריות ומטומטמים. אני לא שולל את הפרספקטיבה הזאת. אני לא ממציא את זה לאף אחד, לא מציע את זה. אבל הלימוד פה היה בשבילי מעניין שאפשר להתגונן שלא מתוך שנאה.
אז יש, אני מנסה, יש שאלה אחת שלמעשה כמה שאלות, אני מנסה להגיש לי יחסית במהירות. זה ככה, האם הבוג'נקה זה מצבי תודעה? ולמה הכוונה במילה איברים? האם זה כמו שרירים שונים או חלקים נפרדים במוח שאחראים למיומנויות האלה? אוקיי, זה חלק ראשון של השאלה. האם הבוג'נקה זה מצבי תודעה? השני? שנייה. בחוויה האישית שלי, הסאטי, תשומת הלב והחקירה, מיומנויות אקטיביות ואת הסמאדי אני חווה כמצב תודעתי, כלומר כתוצאה נגיד, ואז עולה השאלה שכבר הרבה זמן שם, איך אפשר להבחין אם מה שאני חווה ברגע נתון זה סמאדי ואופקה. אוקיי, אז בעצם יש כאן שלוש שאלות. כן, שאלה אחת, האם הבוג'נקה זה מצבי תודעה? או משהו אחר, ואם כן מה זה משהו אחר, אז שתיים, מה בין מצב שנחווה כתוצאה ובין מצב שאני יכול לגשת אליו ישירות? כלומר, תחושה שאפשר לסאטי ולחקירה למשל, תשומת לב לחקירה לגשת ישירות, אבל סמאדי למשל נחווה כתוצאה, אז מה בין שני הדברים האלה? ושלוש, זה מה ההבדל בין סמאדי לאופקה. אז אחד. אם תפנו תשומת לב לחוויה שלכם עכשיו, תראו שיש בה כל מיני איכויות. כל מיני פנים, כל מיני אספקטים. למשל, אתם כנראה מרגישים חסרי מנוחה או חסרי סבלנות מאיזושהי סיבה, כי אנחנו כבר מדברים הרבה זמן. אולי אתם גם מרגישים נעימות במידה כזאת או אחרת, אני מניח שזה כך, אחרת הייתם יוצאים מהאולם. כל מיני דברים קורים שם במרחב הזה, כן? כל מיני דברים, כל מיני איכויות שונות. אז אפשר לומר ש... הבוג'נגז, כמו הרבה דברים אחרים, כמו המכשולים או האורחים, הן איכויות שקיימות שם איכשהו במרחב, אבל אנחנו לומדים לטעום אותם יותר, כן? אנחנו לומדים כאילו לרחרר, to sniff into them יותר, וככל שאנחנו מרחרחים יותר לקראת איכות מסוימת, ככה היא מנחחת את עצמה יותר בחוויה שלנו, כן? זה כאילו לתודעה שלנו יש מין איכות פלאית כזאת. נגיד, תדמיינו את עצמכם, אוקיי, מולכם יש גלובוס, ואם אתם עושים ככה עם האצבע באזור מסוים של הגלובוס, לאט לאט חלקים מאותה ארץ מתחילים להופיע מסביבכם ואתם מוצאים את עצמכם באותה ארץ. אוקיי? הבנתם את הדימוי? אז עם איכויות של התודעה זה קצת ככה. אתה מרחרח שם, מרחרח שם, מרחרח שם, ולאט לאט זה מתחיל להרוות את התודעה. והיא מתחילה להיספג באיכות שאתה מרחרח שוב ושוב. זה קשור למה שיונתן אמר על קרמה, וגם למה שאמר על כלבים, בגלל הריחוח. אז זה מבחינת הקשר בין איכות לחוויה. ככל שיש איכות מסוימת יותר בתוך החוויה שלך, ככה היא הופכת להיות, in a way, מתישהו, אתה יכול להיות במצב שבו החוויה שלך מאופיינת בעיקר באיכות מסוימת. כי אתה כבר כאילו soaked in, אתה כבר ספוג באיכות למשל של מטה, עד שזה כבר בעיקר מה שאתה חווה, אתה בעיקר חווה של מטה. זה היה ברור? יופי. אז זה הדבר הראשון. כאשר אתה לומד לחוש באיכות מסוימת יותר ויותר, לנחח אותה יותר ויותר ולעבוד איתה יותר ויותר, ככה אתה יותר יכול בקלות לגשת אליה באופן אקטיבי. אז מי שכתב את השאלה מרגיש שהוא יכול להביא ולנחח את האיכות של תשומת לב, כתבה, לנחח את האיכות של תשומת לב באופן אקטיבי ולנחח את האיכות של חקירה באופן אקטיבי, מתוך הניחוח שלהן שוב ושוב, למשל, תבוא שמחה, ואז על ידי זה שהתודעה לומדת דרך החקירה ודרך תשומת הלב לפתח שמחה, תעשה את זה שוב ושוב, תהיה יותר ויותר שמחה, ואז גם תהיה למידה לאיך נכנסים לשמחה. כן? אתם מבינים בכוונתי איך אני מנחח את האיכות של שמחה? עכשיו, זה מתוך החוויה של להישען על האיכות הזאת שוב ושוב, אז אתה לומד להפוך אותה מאיכות שהיא תוצאתית לכדי כלי. ברור? כן? אז אתה בדרכים כאלה ואחרות מטפח מטה, אבל מתישהו האיכות של מטה כבר מספיק נגישה שאתה יכול פשוט, אתה יכול כאילו, אוקיי, תביאו לי קצת מזה. ואז הדבר השלישי, בין סמאדי לאופקה, אז אכן הם מאוד קשורים, במיוחד שהם תוצאתיים, אני אפיין אותם מאוד בקצרה ובקווים גסים, שגם אפשר להתפקח עליהם, אבל אני אגיד, אפיון מסוים. סמאדי, איכות מאוד מאוד מאוד, עם משמעות מאוד מאוד רחבה, כן? אבל באופן כללי הייתי מדבר על השתקעות, נינוחות אנרגטית, איחוי ואיסוף של התודעה. זה האיכות של סמאדי. אופקה, באופן כללי מאוד, הייתי מאפיין אותה כהפחתת התגובתיות, כאיכות של מרחב או מרווח סביב כל חוויה שלי שמאפשרת פחות תגובתיות, בייסיקלי. כן, ככה הייתי מאפיין אותה, הפחתת התגובתיות ומרווח, מרחב ויציבות. שתי האיכויות האלה מאוד קשורות. יש אנשים שהתרגלו בכיוון של אופקה וזה יוליך אותם לסמאדי. יש אנשים שהתרגלו בכיוון של סמאדי וזה יוליך אותם לאופקה. במובן מסוים תלויות אחת בשנייה ויכולות להוליד אחת את השנייה, אבל כן יש ביניהם איזושהי מובחנות, ומורים שונים ומתרגלים שונים יכולים לנווט את הדרך שלהם ככה שידגישו יותר סמאדי וידגישו יותר אופקה. אז אני מקווה שזה יבהיר משהו.
רק תוספת מאוד מאוד אוהב, מאוד מסכים, רק תוספת ש סמאדי תלוי, יותר תלוי במדיטציה ובפיתוח ברגע, למרות שאולי יש אנשים שיכולים להיכנס לסמאדי ביומיום. אז אופקה זה מצב תודעה שאנחנו יכולים להיות איתו גם ללא מדיטציה וללא סמאדי. אפשר להיות לפעול, והתודעה מוצאת איזון מול הנעים, מול הלא נעים, מול הרצוי, מול הלא רצוי, מול אכזבה, מול כישלון, מול הצלחה, גם עם מעט סמאדי, או אולי מעט מאוד. זה הרק תודה.
שש דקות, נכון, נסיים.
כל אחד את שאלה אחת.
יש רק שאלה אחת.
זה היה חיכוי של דונלד משהו?
לא יודע, זה
היה. רק שאלה אחת לכולם?
עוד שאלה אחת.
לכל אחד?
כן.
וואו.
לא? לא, נראה לי
זה. אם אתם נשבים, אם שכנעת את קרן,
לא שכנע אותי. אני אגיד משהו קצר, כי זו שאלה שנשאלת בעצם על האופקה. האם התרגול לא עושה אותנו אדישים, אפאתיים, כלפי עצבות או שמחה גדולה? כן? וזה קשור להבנה של האיכות של אופקה בעצם. וזה מתקשר. כי לפעמים כשאנחנו מדברים על, על היציבות, לכן אני הזכרתי את שזו איכות באמת רדיקלית, כן? אני תוהה מתי בפעם האחרונה כששאלו אתכם מה שלומכם היום, אז אמרתם, אני ביציבות מאוד גדולה. יש לי מרכז מאוד מאוד יציב הבוקר, כן? זה לא, אנחנו בדרך כלל נמצאים, כן, מתוך האקסטרימים, כן? הרעיון של איזושהי תודעה שהיא יציבה. זוכרים, אתה עומד בעין השערה, שהיא יכולה לחוות את כל מה שמופיע, ויכול להופיע עצב, ויכול להופיע שמחה, אבל היא יודעת להישאר נוכחת ופתוחה, ולא להישאב. זאת אומרת, מצד אחד היא יכולה מאוד ליהנות, אבל מצד שני היא לא נשאבת ומתרחקת בעצם מאיזשהו יציבות וסנטר, אני לא תחגע איזה מרכז. אז אני חושבת שהתרגול מכוון אותנו לאיזה איכות שעד שלא חווים את האופקה, ואני חושבת שכולם חוו פה את האופקה ברמה כזו או אחרת, שבה יש דווקא שמחה, יש איזה משהו מאוד חי, מאוד מרווח, מאוד יציב, יחד עם כל מיני דברים שמופיעים. זאת אומרת, זה יכול להיות גם מול ניטרלי, כן? אבל זה יכול להיות שמתאום מופיע איזשהו גל של עצב על משהו שם נשאר מאוד מאוד יציב, כן? לא אדיש בכלל, פשוט לא נשאב לתוך, כן? ואז אפשר לחוות באופן מאוד עמוק כל מיני איכויות, בלי להיות מוגדר על ידי איכות אחת. יש איזשהו מרווח מאוד פתוח. זה משהו קטן לגבי אופקה שהיא איכות כל כך משמעותית. אבל כן רציתי להתייחס ממש בקצרה לשאלה מעניינת, כן? קצר, זה היה קצר? כן, זה היה קצר.
לא,
אתה באתי?
כן, כן.
זה קטן. קשה להאמין שפתאום הופיע הבודה ואיתו כל החוכמה, לפניו ואחריו, לא חכמים כמוהו. כנראה הייתה מסורת מתפתחת והיו כנראה צריכים להמשיך להתפתח. למה להיצמד כל כך לטקסטים הישנים? ולא לנסות לראות איך מחדשים ומתקנים את השיטה. לדוגמה, ברשימות של הדברים, אולי יש עוד משהו להתעוררות, אולי יש עוד משכן נעלה. אולי? אכן. קודם כל, אני יכולה להגיד, לא יודעת מה היה לפני הבודה, אבל אני יודעת שעד שהבודה באופן ההיסטורי, אז לא קיבלנו את הסוג הזה של הלימוד. אז בעיניי יש לזה עוצמה מאוד מאוד גדולה. בחוויה שלי, היא רק נהנית עוד ועוד להמשיך עם התרגול שהדרך הזאת מציעה, ועוד כמה היא באמת, יש לה עומקים וחופש שאני לא מאמינה שהייתי יכולה לחדש מעצמי, כן? באופן אישי. וההתייחסות שלנו לטקסטים, וזה היה חשוב להתייחס, לי יש חיבור מאוד 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 גדול לטקסטים המקודמים. יש עוד המון המון טקסטים במסורת הבודיסטית, ומורים שונים מתחברים לטקסטים אחרים ומסורות שהתפתחו גם במהלך ההיסטוריה הבודיסטית. לא נצמדים לטקסטים, מקבלים השראה מהטקסטים, כן? זה בשבילי. וגם צריך לזכור שתמיד אנחנו כל הזמן מחדשים. כל קריאה היא סוג של כבר פרשנות. אם אני הקראתי איזשהו קטע ואמרתי עליו משהו, זה כבר היה האופן שקרן מבינה את הטקסט. זה אמנם אנחנו מביאים את דברי הבודה, אבל לחשוב שכשאנחנו קוראים משהו ושומעים משהו על הטקסט, זה לא כבר סוג של פרשנות וסוג של הבנה חדשה, אז בעיניי זה תהיה נאיביות. אז מצד אחד מקבלים השראה מאוד גדולה, והמסורת כל הזמן מתחדשת. אני לא יודעת, לפעמים אפילו מתקנת מבחינתה, כי לאורך ההיסטוריה היו כאלה את ההוגים הגדולים שאמרו לקחו נתיבים חדשים. אז אל תחשבו שהמסורת אי פעם עמדה קפואה, היא כל הזמן בצמיחה ובגדילה, בעצם זה שהיא עוברת לתרבויות אחרות, היא מקבלת טעמים קצת אחרים, והתרגומים, איך מתרגמים אופקה, מתרגמים את זה ככה או אחרת, זה מנחיח משהו אחר בתודעה. אז אנחנו לא נצמדים, אלא מקבלים השראה, וכל הזמן זה בהתפתחות, ויכול מאוד להיות שאפשר להוסיף לברהם אביהר, חסרה הסליחה למשל, נכון? אפשר להוסיף. הכרת תודה לא מופיעה באופן הברור שהבאנו בברהם אביהר, למרות שזה חוק סוג של שמחה, אז בטח שאפשר להוסיף, כן? אז לפחות להבנתי.
מה מצב האנרגיה שלכם? בואו נבדוק את ה...
מה עלי? זהו מדיטציה.
ללכת. אוקיי, אז עוד...
יונתן, תעשה אתה עוד.
טוב. וואו, איזה שאלה פה תהיה. טוב, נעשה את זאת. איך חיים עם פגיעה? בלי לתת לה לצבוע את כל החיים בצבע מסוים. שאלה עבורי היא כללית מדי, כי יש המון סוגים של פגיעות ולא בהכרח אנחנו נתייחס ונפגוש באותה צורה כל פגיעה. זה כמו להגיד איך לחיות עם, איך לחיות בבית עם חיית טרף בבית. אני חושב שאם יהיה לנמר או קוברה בבית, אני אתייחס אחרת. את הקוברה אני אנסה לשים בכלוב אקווריום, ואת הנמר אני אנסה לשים בכלוב ברזל, אז אני אייצר איזושהי הפרדה, אבל לא בתאפורה טובה, אבל להגיד שבשבילי השאלה היא כללית מדי. אז מה שגלה, בהכרח מה שעולה לי הוא כללי. איך לחיות עם פגיעה מבלי לתת לפגיעה לצבוע את כל החיים בצבע מסוים? קודם כל, יש פה כבר הבנה יפה שאנחנו יכולים לצבוע בצבע מסוים, או לצבוע בצבע אחר, או לא לצבוע בכלל. אז, ואני חושב שאחד מהדברים שאנחנו יכולים להתרם ו... לחוות ולהשתחרר דרכם, זה להבין את האופנים השונים שבהם התודעה צובעת את מה שהיא פוגשת, וכמובן איך הצביעה הזאת משפיעה על החוויה. אז דרך אחת, זה אולי לא להתייחס לפגיעה כאומרת משהו מהותית על עצמי, עליי. אני אבדוק את זה עכשיו פה. האם יש פה מישהו שחי בלי פגיעה או בלי פגיעות? אנא תהיו אמיצים ותרימו יד. האם יש מישהו שהחיים לא פגעו בו בצורה אחרת? האם יש פה מישהו שמרגיש שהוא נעדר פגיעות? אז הנה חצי מהתשובה. פגיעה זה דבר אנושי. אני אגיד יותר מזה, פגיעות נותנות משהו מאוד ייחודי ואנושי לאופן המסוים שבו אנחנו נושאים את עצמנו ואת הפגיעות. אם אנחנו מתביישים בפגיעות שלנו, אנחנו מוגבלים. אם אנחנו חשים אשמה על זה שנפגענו, אנחנו מוגבלים. אם אנחנו חשים קורבנות על זה שנפגענו, אנחנו מוגבלים. וכל אחת מאלה זה צבע, וזה צבע מאוד גדול. ולחליפין, וזה מאתגר, ולכן הייתי שמח לדעת איזה סוג של פגיעה מדובר. אם אנחנו פתוחים יותר כלפי עצמנו וכלפי הסביבה, לעובדה, לחוויה שאנחנו, שיש לנו פגיעה, אנחנו לא כל כך עסוקים בלהסתיר אותה, לא כל כך עסוקים בלגונן ולהתבייש, ומרשים לעצמנו קשר יותר אינטימי, ואפילו נותנים לפגיעה הזאת לתת לנו ולאחרים להרגיש כמה שאנחנו פגיעים ואנושיים, זה הופך אותנו לאנשים עם קשר יותר טוב עם עצמנו ועם אחרים. ומי שמכיר את המחקר שהייתה עליו שיחה או שיחות בטד, על vulnerability, על פגיעות, שיחה, תחפשו את זה אחר כך ביוטיוב, בטד, מחקר שנעשה שהראה שאנשים שלא מסתתרים מאחורי הפגיעות שלהם, שלא מסתירים אותה, אלא שזה חלק ממי שהם, והם משתפים והם מתקשרים יחד איתה, הם אנשים שהקשרים שלהם יותר טובים, שהם יותר שמחים, הם יותר מחוברים, ועוד ועוד שפע של תכונות. אז יש דוקה. אם אנחנו עסוקים בלהסתתר מהדוקה, להתבייש מהדוקה, לפחד מהדוקה, אז הדוקה צובעת אותנו בצבע מאוד קודר. אבל אם אנחנו פתוחים, טובי לב לעצמנו, טובי לב אל הפגיעות, יש סיכוי שנוכל לעשות איתה עבודה יותר עמוקה, ואני חושב שזה מה שניסינו לעשות רוב השבוע, להציע דרכי פעולה מיטיבות עם פגיעות. אם אנחנו לא מתביישים ולא מסתתרים ולא מסתירים, תשימו לב, עם מי אתם אוהבים לצאת לשתות כוס קפה? מי חבר טוב שלכם? מישהו שכל הזמן אומר לכם, אני מדהים, אני סבבה, אני לא מפשל אף פעם, אני יפה, אני מדהים. לעומת מישהו שאומר לכם, אתם מדהים, אתמול פישלתי, אתמול עשיתי משהו שאני מצטער עליו, וכואב לי, וזה מפחיד אותי. איזה חברים אנחנו רוצים? ברור לנו לגמרי שאנחנו רוצים את הסוג האנושי, את הסוג העדין, הפגיע, שלא מסתתר מאחורי הפגיעות שלו, ויותר קל לנו לאהוב, ואני חושב שאנשים שמפתחים ביניהם קשר עמוק, זה אנשים שמשתפים בפגיעות שלהם ולא מסתירים אותה. כשאנחנו מסתירים יש לנו מה לגונן, ואז אנחנו תמיד בעמדה של המתגונן, ואז קשה לנו לראות גם את הפגיעות של מישהו אחר, ואנחנו מאוד תוקפים אותו לפגיעות שלו, וכן הלאה וכן הלאה. ואילו אם אנחנו משתפים ומראים לעצמנו ולשני שהפגיעות היא אנושית, אז יש יותר חמלה, יש יותר הקשבה, יש יותר אמפתיה, ויש יותר אהבה. אז זה ממש בקצרה ובכללי.
שאלה אחרונה, חבר'ה. שימו לב. בבקשה, ממש, הייתי בוחר אחרת, אבל זה קשת כדאי שיש לי. האם יש דוקקות לשחרור? אני לא מבין את המילה בדיוק. אוקיי, אוקיי. האם יש דוקקות, תודה. האם יש דוקקות לשחרור ובתוכה משאלה לחוות עוד ותמיד את היכולות הנתיבות, למשל עברי התעוררות ומתה, שונה מכל האחזות אחרת. כן. האם היא מיטיבה וכיצד ניתן לעבוד איתה? אוקיי, מגניב. כל עוד ישנה חוויה, ישנה תנועה של הישות לאיזשהו כיוון. אתה תמיד עושה משהו. זה חלק מהקונספט של קרמה. אתה תמיד רוצה משהו, אתה תמיד הולך לקראת משהו. השאלה היא, האם מה שאתה הולך לקראתו, האם מה שאתה נמצא איתו, מפתח איתו מערכת יחסים, הוא מספק באופן עמוק. מאפשר מגע עם משהו יפה, שנותן ביטחון עמוק. אז יש איזה מקום שהבודה אומר, אוקיי, למה אני, שאני נתון ללידה ולמוות, שאני פגיע במובן הזה, למה שאני אשען על משהו נתון ללידה ולמוות? למה שאני לא אמצא משהו באמת טוב, באמת עמוק, באמת יציב, שאני יכול לפתוח בו, וילך לכיוונו. אז תמיד יש תנועה לקראת משהו. השאלה אם אתה הולך לקראת משהו, שמתוך התחושה העמוקה שלך והכניעה העמוקה שלך, מרגיש לך פורה, מרגיש לך מרווה. אז כמובן שיש הבדל בין הליכה לקראת דבר אחד והליכה לקראת דבר אחר. אפשר לעשות גם הבחנה בין השתוקקות לבין כמיהה. או בין השתוקקות לבין שאיפה. זו הבחנה שאני לא שלם איתה ב-100%, אבל לפעמים עוזרת להבין משהו. אז ישנה השתוקקות במובן שמכווץ את הישות, ומרגיש שהוא שולל אותך מכוחותיך ומרחיק אותך ממשהו. ככה אפיינו השתוקקות כקיווץ או היסגרות. וישנה הליכה של הישות לקראת משהו שמביאה לתחושת רווחה ותחושת קשר עם משהו שמרגיש עבורה משמעותי. האם שתיהן כרוכות בתנועה כלפי קדימה, נאמר מטאפורי? כן, שתיהן כרוכות בתנועה כלפי קדימה. זה מרגיש מאוד אחרת. אתם צריכים להבין כזה, לחשוב על החוויה שלכם, בחוויה שלכם, על מקומות שבהם זה הרגיש כך ובהם זה הרגיש כך. זה מרגיש מאוד אחרת. עכשיו, מפרספקטיבה מסוימת, אני מבין שאני עובר שנייה גבול החפירה. אוקיי, זאת תהיה תובנה, ואני אשים אותה שם. מפרספקטיבה מסוימת, אוקיי, איך הדרמה עשויה להתקדם בעצם? אתה קמה למשהו? למשל, אתה יושב במדיטציה ואתה קמה שוב ושוב, כאילו, להיות במקום של מטה. להיות במקום של מטה, של כוונה אוהבת, של כוונה טובה. אגב, איזה חברים אתם רוצים? אני רוצה חברים כאלה. שזה הם כמהים, שזה הקטע שלהם, כן? אז אם אתם כאלה, בואי. אתה קמה על המקום של מטה, ובאופן מושכל ומימן אתה שוב ושוב מטפח אותו, שוב ושוב מטפח אותו, שוב ושוב מטפח אותו. אתה מרווה את עצמך במטה, מרווה את עצמך במטה, מרווה את עצמך במטה. מתישהו, באופן מאוד אורגני, הישות, הבינג שלך מרגיש, I had enough מזה. כאילו, אני מוזן מספיק במטה, ואז המטה מתעדנת. כן? מתעדנת עוד, והופכת למשהו יותר מעודן, ואתה מוצא את עצמך שוהה או שורה במרחב שהוא אפילו יותר מעודן מהמטה שהיית בקודם. ואז אתה מרווה את עצמך, משקיע את עצמך, שורה במרינדה הזאת של המשהו העוד יותר מעודן, ואז משהו בישות מרגיש, אוקיי, שריתי פה מספיק, אני יכול ללכת הלאה. למקום מעודן עוד יותר, רחב עוד יותר, פתוח עוד יותר, יציב עוד יותר, וככה הדרך מתקדמת. אז היא לא מתקדמת על ידי זה שאני מנסה להפסיק לרצות הכל בבת אחת, להפסיק להשתוקק להכל בבת אחת, ולהיות במין מרחב ניטרלי של היותי רובוט. לא, לא, לא. היא מתקדמת על ידי זה שאני מוצא משהו יפה, שאני יכול להרוות בו את הנפש, נכנס לתוכו, שורה בו, ומתוך כך נפתחות עבור הנפש רגישויות חדשות, אפשרויות חדשות, וזה הולך הלאה והלאה והלאה, עד כדי מקום שהנפש מרגישה כלפי כל חוויה שקשורה לחושים, חיצוניים ופנימיים, I had enough. ואז היא עוברת למקום מגניב, אחר. ואז היא חוזרת, ואוקיי. ואז שוב זה. אז אני מקווה שזה נתן איזה כיווניות של תשובה.
אז בואו ניקח רגע לפני שנצא להליכה, אולי לשבת עם התנועה המעודנת שכמהה גם לחופש ולטוב. הלוואי שהדרך שאנחנו עושות ועושים לטפח את היפה והמיטיב, את הראייה הצלולה והבהירה, תטיב לא רק איתנו, אלא עם כל היצורים החיים.